מונח על הבוקר. מושג מתרבות יהודית ישראלית מבית מטח.
והפעם, 8 מעלות לצדקה. בימינו, משמעות המילה צדקה היא נדבה או עזרה הניתנות לנזקקים הנצרכים. אם נחפש ונבדוק במקרא, נגלה שהמילה צדקה אומנם מוזכרת בתנ"ך פעמים רבות, אך משמעותה קרובה יותר לשמירה על הצדק כעיקרון מופשט. במקרא, המילה צדקה צמודה לעתים רבות למילים משפט, חסד ואמת, כעקרונות של יושר, הגינות ואי אפליה שלפיהם יש לנהוג. אין במקרא המילה המייחדת נתינה מעשית לנזקקים, אלא הציוויים בנוסח פתוח תפתח את ידך לו, וציוויים נוספים שקשורים לנתינה מתבואת השדה, בהם מוזכרים הגר, היתום והאלמנה. אלה המגיעים מהשכבות החלשות. מי שהעניק למילה צדקה את המשמעות המוכרת לנו כיום, הם חז"ל, חכמים זכרם לברכה, שדאגו ליצור, כפי שמוצאים במשנה, מנגנוני הגנה חברתיים לחלשים ולנזקקים. חז"ל מסדו את הקופה, אליה הופקד הכסף שהיה מחולק בין עניי העיר, ואת התמחוי שהיה לסל גדול, ואותו מילאו במאכלים לעניי הקהילה. במשנה תורה, ספרו ההלכתי של הרמב״ם, ניתן למצוא אזכור של שני המוסדות האלה, ואפשר להסיק מכך שאכן היו למוסדות פעילים בחיי הקהילה היהודית. הרמב״ם אפילו מייחד חלק שלם במשנה תורה לפירוט הלכות מתנות עניים. בפרק האחרון, מדרג הרמב״ם באופן היררכי את אופן נתינת הצדקה, ובדרך זו ממסגר את מצוות הצדקה כמצווה שמעמידה לפני הנתינה החומרית את ראיית האחר ואת החמלה הנדרשת בנתינתה. הרמב״ם יוצר לפחות 3 הבחנות ביחס שבין הנותנים למקבלים. בדרגה הנעלה ביותר, השמינית, אני לא יחוש כלל שהוא מקבל צדקה, אלא זאת תהיה הצעה להלוואה, מתנה או שותפות עסקית. כך הוא לא נבוך או מבויש. הנותן והמקבל נמצאים זה בצד זה. נתינה כזו מאפשרת לעני לצאת ממעגל העוני ולהגיע למקום בו ההתנהלות שלו אינה תלויה באדם אחר. הוא עצמאי. במעלות השביעית עד החמישית, היחס בין המקבל הנותן מתשטש, שכן שניהם או אחד מהם אינו נוכח, הם נפקדים, לא יודעים מי הוא מי. הטשטוש מעמעם את תחושת הנזקקות והמבוכה הנוצרת בקבלת הצדקה. בין הדרגה הרביעית לדרגה האחרונה נוצר מפגש בין הנותן למקבל. המפגש הזה הוא מפגש מביך ומבייש עבור המקבל, ולכן אלו הן הדרגות הנמוכות ביותר של הצדקה. הנמוכה ביותר היא הנתינה בחוסר חפץ לב, בעצב. אפילו ייתן להעניק כפי מחסורו. הרמב״ם מעמיד את מצוות הצדקה על חמלה ויחס אנושי של סיוע עוד לפני מילוי הצרכים החומריים של המקבל.